צווחים דף מ"ד מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. שמירת הזמנים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. התורה אומרת שכשהכהן רק מחשב בשעת העבודה של הקורבן, שיוכלו את הקורבן אחרי זמנו, הקורבן הופך להיות פיגול. התורה אומרת, ואם מאכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. התורה אומרת שברגע שאוכלים את הקורבן ביום השלישי, הגמרא הוקימה שהפסוק הזה מדבר גם כשהכהן חושב שהולכים לאכול את הקורבן אחרי זמנו, כבר הקורבן הופך להיות פיגול. אבל הפסוק הזה מדבר על קורבן שלמים. הברייתא שעכשיו נראה בעזרת השם, תחילת הברייתא מביאה שהדין של פיגול זה לאו דווקא בקורבן שלמים. לומדים את זה מהפסוק שאומר, וינזרו מקודשי בני ישראל. הפסוק אומר, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. הפסוק הזה בא לרבות שלא רק מחשבת פיגול, לא רק תופסת בשלמים, אלא בכל הקורבנות. כל הקורבנות כמעט שחושבים בהם מחשבת פיגול, הקורבן יהיה פיגול. אם חושבים מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן יהיה פיגול. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה את ההמשך של אותה ברייתא. תנו רבנן, אחרי שלמדנו וינזרו מקודשי בני ישראל שפיגול תופס, מחשבת חוץ לזמנו, תופס בכל הקורבנות, לא דווקא בקורבן שלמים. אם כן, אוי נו מביא אלא כיוצא בשלמים. אולי נאמר שנרבה רק דבר שדומה לשלמים, ונלמד את זה מכלל ופרט וכלל. הפסוק הרי אומר, ואם האכול יאכל. האכול זה כלל, מה הוא יאכל? כל דבר. כתוב אחר כך שלמים, זה דווקא קורבן שלמים. יאכל זה עוד כלל, כלל ופרט וכלל. אולי נרבה דווקא דבר שדומה לשלמים ולא דבר אחר. מה השלמים מיוחדים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אף כל נאכל לשני ימים ולילה אחד. מה דומה לשלמים? כל קורבן שנאכל לשני ימים ולילה אחד, הגמרא תכף תביא איזה קורבן נרבה, אם נאמר שמרבים רק קורבנות שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. אבל לא נרבה את כל הקורבנות. אומרת הגמרא, נאכל ליום ולילה מניין. מאיפה נלמד שגם כזה קורבן שנאכל רק ליום ולילה, גם הוא, כמו חלק גדול של הקורבנות, חטאת, אשם, תודה, גם הוא שייך בו דין פיגול. תלמוד לומר, מבשר. המילה מבשר היא באה לרבות, היא מיותרת והיא באה לרבות. כל ששיריו נאכלים. כל קורבן ששיריו נאכלים, שיש חלק ממנו שנאכל, שייך בו דין פיגול. עכשיו, נשאלת השאלה, בסדר, אתה ריבית כמעט את כל הקורבנות, אבל קורבן עולה, לא אוכלים את מה שנשאר, אין שום דבר שנשאר, כולו מקטירים על המזבח. העולה שאין שירי הנאכלים מניין, מאיפה נלמד שגם הוא, הקורבן הזה שייך בו דין פיגול? תלמוד לומר, זבח, זה גם כן מרבה, המילה זבח. מניין לרבות, העופות, יש הרי קורבנות שעושים אותם מעופות, קינים, דיינו כן של יונים וכדומה. והמנחות, יש אפשרות להביא גם קורבן של מנחה. איפה מרבים שגם את הקורבנות האלה, אם חישבו בהם מחשבת פיגול, אז יהיה בהם, חישבו בהם מחשבת חוץ לזמנו, יהיה בהם דין פיגול. אומרת הגמרא, עד שאני מרבה, הרבה, עד שאני מרבה, אני מרבה כל כך הרבה קורבנות ביחד עם הקורבן שלמים, הרבה עמהם גם לוג שמן של מצורע. זאת אומרת, בקיצור, אני ארבה גם מנחות, גם עופות, וגם לוג שמן מצורע, כשהוא בא לתאר את עצמו ביחד עם כל הקורבנות שהוא מביא, הוא מביא גם כן כמות של לוג של שמן שמזים מהשמן הזה כנגד האכל ועל האצבע שלו וכולי. אני גם ארבה את השמן הזה שאם הכהן יחשוב בו מחשבת חוץ לזמנו הוא יהפוך להיות פיגול. תלמוד לומר לגבי, לעניין טומאה בקורבנות, כתוב שם בפסוק אשר הם מקדישים לי. לומדים מכאן כל דבר של קודש, לאו דווקא קורבן שלמים או דבר שדומה לשלמים, אלא כל מה שהוא קודש, אם הכהן חושב במחשבת חוץ לזמנו, הקורבן יהיה פסול. ואת, עכשיו, מה, איך לומדים מטומאה לעניין פיגול? הרי הפסוק הזה מדבר על טומאה. אומרת הגמרא, יש כאן שרשרת קצרה. ואתי נותר חילול חילול מטומאה. לומדים נותר, זאת אומרת אם בשר נשאר אחרי זמנו, זה שאסור לאכול אותו, לומדים אותו גזרה שווה מהמילה חילול שכתובה בפרשה של נותר, למילה חילול שכתובה בפרשה של טומאה. אז אותו דין שיש בטומאה יש גם בנותר. ולומדים, ואתי פיגול אבון אבון מנותר. אחר כך, פיגול, לומדים גזרה שווה, אבון שכתוב בפיגול ואבון שכתוב בנותר, מחבר בין שתי הפרשיות האלה. ואם כן, יוצא שיש גזרה שווה שמרבה בסופו של דבר את החיוב של פיגול מטומאה. כי הרי טומאה מלמדת את נותר, והנותר מלמד את פיגול. אז כמו שבטומאה כתוב אשר הם מקדישים למרבים את כל הקורבנות, כך גם לגבי פיגול, אם הכהן חושב מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן יהיה פיגול בכל סוגי הקודשים, ולאו דווקא בקורבן שלמים. שואלת הגמרא, נו, בסופו של דבר, היה כתוב שבשלמים יש דין פיגול. בסופו של דבר, הריבינו את כל סוגי הקודשים, אפילו לוג שמן של מצורה. אז למה באמת כתוב פיגול רק לגבי קורבן שלמים? מאחר שסופו לרבות כל דבר, למה נאמר שלמים מעטה? למה באמת כתבו את זה דווקא לגבי קורבן שלמים? אלא לומר לך, וכאן אנחנו מגיעים לחידוש האדיר שלמדנו אותו כבר בדף הקודם. בשביל שקורבן יהיה פיגול, הוא צריך להיות דווקא, בשביל שדבר יהיה פיגול, הוא צריך להיות דבר שיש לו מתיר. למשל, הבשר של קורבן, מה מתיר אותו לאכילה? הדם שזרקו על המזבח מתיר את הבשר לאכילה, אז הבשר יש לו מתיר. אבל המתיר בעצמו אין לו מתיר, אז לכן לא שייך במתיר דין פיגול, ולכן יש לנו משנה שמביאה רשימה של דברים שאין להם מתיר, והם בהם גם דין פיגול, קומץ, כתורת, לבונה, כל הדברים שכבר ביארנו אותם, בהם אין דין פיגול כי אין להם מתיר. מאיפה לומדים את זה? למה באמת, אם אתה אומר שקורבן יש בו דין פיגול, אם חשבו מחשבת חוץ לזמנו, אז למה מה שמתיר, אם קורבן שמשהו אחר מתיר אותו, שייך בו מחשבת חוץ לזמנו לפגל אותו, כל שכן המתיר בעצמו, נאמר שיש שייך בו מחשבת חוץ לזמנו לפגל את הקורבן. למה באמת אנחנו אומרים שהמתיר לא שייך בו דין פיגול? כאן המקור לזה. אומרת הגמרא, למה באמת נאמר שלמים? לומר לך, מה שלמים מיוחדים? הבשר של השלמים, לומדים את זה מבשר השלמים, כי הפסוק כאן אומר, בקורבן שלמים כתוב, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, כי הרי בשלמים גם יש דם, הדם, אם תאמר שכל מה שיש בשלמים שייך בו מתיר, שייך בו דין פיגול, אז גם הדם וגם דבר שאין לו מתיר שייך בו דין פיגול, כי בשלמים הרי יש דבר שאין לו מתיר, כי בשלמים גם יש דבר שהוא בעצמו מתיר, כמו הדם. אבל אנחנו לא לומדים מהאדם, אנחנו לומדים מהבשר של השלמים, כי הפסוק פה אומר, ומאכול יאכל מבשר זבח שלמיו, אז אנחנו לומדים מהבשר של השלמים. כמו שהבשר של השלמים, יש משהו אחר שמתיר אותו, יש לו מתירים, הוא לא מתיר אחרים רק, אלא יש משהו אחר שמתיר אותו, אז אם כן, רק דבר שיש לו מתיר, שייך בו דין פיגול, דבר שאין בו מתיר, לא שייך בו דין פיגול. מה השלמים מיוחדים שיש להם מתירים בין לאדם בין למזבח? הרי שלמים, הבשר שלהם יש חלק ממנו שאדם מתיר אותו לבעלים שיוכל לאכול את הקורבן, ויש חלק ממנו שמתירים אותו למזבח, כמו האימורים, החלקים של הקורבן שמקטירים אותם על המזבח. מה מתיר את האימורים להקטרה למזבח? הדם של השלמים. אז אם כן, בקורבן שלמים יש לו משהו שמתיר אותו, גם הבשר שנאכל וגם הבשר שמקטירים על המזבח. אף כל שיש לו מתירים, אז מרבים כל סוגי קודשים שיש משהו אחר שמתיר אותם. בין לאדם, לא משנה אם הדבר הוא מתיר אותם לאכילה לאדם, או בין למזבח, גם אם יש פה דבר שמתיר אותו להקטרה למזבח, חייבים עליהם משום פיגול. אם יש לך דבר שהתיר אותך, קורבן שיש לו משהו שהתיר אותו או לאדם או למזבח, אז אם כן יש בו דין פיגול. שיכול להתאפס בו דין פיגול אם חשבו במחשבת חוץ לזמנו באותו קורבן. העולה, בקורבן עולה, גם כן מתרבה. למה הוא מתרבה מקורבן שלמים? כי הרי דמה מתירת בשרה למזבח ואורה לכהנים. קורבן עולה, יש חלק שהולך למזבח וחלק שהולך לכהנים. הרי קורבן עולה כולו, מקטירים אותה למזבח. מה הולך שם לאדם? התשובה היא, הבשר באמת כולו מוקטר על המזבח, אבל מה עושים עם האור של הקורבן עולה? זה מתחלק לכהנים. אז האדם של הקורבן עולה מתיר את הבשר והאור לאכילת מזבח ואכילת כהנים. ולנתינת כהנים, זאת אומרת, נותנים את האור לכהנים. הלאה, עולת העוף. דמה בקורבן, הרי יש קורבן עולה שמביאים לא מבהמה אלא מעוף, גם שייך כזה סוג קורבן עולה. מה יש שם הדבר שמתיר אותו? דמה מתיר את בשרה למזבח. אמנם לא לוקחים את האור של העוף לכהנים, אבל הבשר של העוף כולו מקטירים אותו למזבח. הדם התיר את הבשר הזה להקטיר אותו על המזבח. חטאת העוף, קורבן חטאת שהביאו לא מבהמה אלא מעוף. מאיפה, מה מתיר אותו כדי שנגיד ששייך בו דין פיגול? דמה מתיר את בשרה לכהנים. כשממצים וזורקים את הדם של החטאת העוף על המזבח, זה גורם שהבשר של החטאת העוף יכול להאכל הכהנים. פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, לפי דעת חכמים, תנא קמא. מאיפה נומדים ששייך בהם דין פיגול? דמם מתיר את הימוריהם לקרב. אמנם שאת הבשר של הפרים הנשרפים והסעירים הנשרפים שורפים. את הבשר שורפים, אבל לא שורפים אותו כמו קורבן עולה על המזבח. שורפים אותו מחוץ למחנה. אז על זה באמת אנחנו לא יכולים לחשוב מחשבת פיגול, כי אין פה שום אכילה. אי אפשר לחשוב מחשבת פיגול על השריפה של הבשר של הפרים הנשרפים. כן, כבר ביארנו, פרים הנשרפים, הכוונה, אותם פרים שמזים את הדם של הפרים בתוך היכל. והדוגמה הכי מפורסמת זה הפר של יום הכיפורים, שמזים בתוך קודש הקודשים אפילו, אחת למעלה, שבע למטה וכולי, זה אחד מהפרים הנשרפים. אותם פרים לא אוכלים את הבשר שלהם, אלא שורפים את הבשר מחוץ למחנה. את האימורים שלהם מקטירים על המזבח החיצון. אז אפשר, על ידי זריקת הדם של הפרים הנשרפים, מתירים את הבשר, שיהיה אפשר להקטיר את הבשר של האימורים על המזבח החיצון. אז גם כאן יש איזה משהו שהדם מתיר, בשר שהדם מתיר אותו. דמה מתיר את אימוריהם להיקרב. הוא מוציא אני את הקומץ ואת הלבונה. אז זהו, עד לכאן דיברנו מה מרבים, איזה קורבנות מרבים. עכשיו הגמרא מביאה את אותם דברים שמתמעטים, שהם בעצמם מתירים ואין להם דבר שמתיר אותם. לכן, אפילו אם הם לא מתירים, הרעיון פה הוא שאין משהו אחר שמתיר אותם. חלק מהדברים מתירים בעצמם דברים אחרים, וחלק מהדברים פשוט אין להם משהו אחר שמתיר אותם. אם זה סוג של דבר שאין משהו אחר שמתיר אותו, אז כזה סוג דבר לא שייך בו דין פיגול. אז אם כן אני מרבה פה, אני ממעט פה את אותם דברים שאין משהו שמתיר אותם. הוא מוצא אני את הקטורת ואת הלבונה, את הקומץ ואת הלבונה. קומץ, הכוונה, כשמביאים מנחה לבית המקדש, אז אמרנו, מכניס הכהן שלוש אצבעות האמצעיות שלו, וכמה שנכנס בפנים, בתוך הכף יד, הוא מקטיר על המזבח. זה נקרא קומץ. אותו קומץ, אין משהו אחר שמתיר אותו. הוא הרי מתיר את המנחה לאכילה לכהנים, או לאכילה בכל אופן. הוא מתיר את המנחה לאכילה, אבל הוא בעצמו אין לו מתירים, לכן לא שייך בו דין פיגול. אותו דבר את הלבונה, שיש מנחות ששמים בהם גם לבונה, הכהן אוסף את הלבונה, מקטיר אותה על המזבח. אז הלבונה גם אין דבר שמתיר אותה, לכן אין בדין פיגול. מה עוד? והקטורת שמקטירים את כולה על המזבח הפנימי, ומנחת כהנים, כשכהן מביא מנחה, שורפים את כולו על המזבח. אז אין כאן משהו אחר, אין משהו שמתיר אותו, אלא כולו מקטירים על המזבח. ומנחת כהן משיח, כהן גדול הכוונה, שהוא מביא מנחת חביתין קוראים לזה, ש-12 חלות שחצי מקטירים, הם מקריבים בבוקר וחצי בערב, אז גם את זה מקטירים כולו למזבח, אין משהו אחר שמתיר אותו. ומנחת נסחים, נסח, שאדם מביא יין בתור נדבה לבית המקדש, אין משהו שמתיר את הנסח, אלא את כולו מנסחים על המזבח. והדם, כל דם של קורבנות, שזורקים את הדם, אין משהו שמתיר את אדם, כי אדם הוא בעצמו מתיר אחרים, אז גם בו לא שייך דין פיגול. עכשיו, רבי שמעון בא פה ולומד משהו אחר. רבי שמעון אומר, מה שלמים מיוחדים שיש בו על המזבח החיצון וחייבין עליו? רבי שמעון צריך גם כן למעט את הפרים הנשרפים, כי רבי שמעון סובר שכל החטאות הפנימיות, כל דבר שמזים את הדם שלו בתוך ההיכל או בקודש הקודשים, זאת אומרת, זה לא נכון להגיד או, מה שמזים ממנו בהיכל, ויש חלק מהם שמזים גם בקודש הקודשים, כל הדברים האלה, כל הפרים הנשרפים, לדעת רבי שמעון גם לא שייך בהם דין פיגול. אז איך הוא לומד את זה? כי הוא אומר שלומדים מקורבן שלמים, שבמה שייך דין פיגול, רק בכזה סוג קורבן שזורקים את הדם שלו על המזבח החיצון. אבל פרים הנשרפים, איפה זורקים את הדם שלהם? בתוך ההיכל, לכן לא שייך בהם דין פיגול. יצאו פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, הועיל שאין על המזבח החיצון כשלמים, אין חייבין עליו משום פיגול. כמו שהסברנו, מכיוון שאת פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים לא מזים את הדם שלהם על המזבח החיצון, אלא על המזבח הפנימי בתוך ההיכל, לכן לא שייך בהם דין פיגול, כי הם לא דומים בעניין הזה לקורבן שלמים, כי קורבן שלמים כן מזים מהדם שלו על המזבח החיצון. טוב, עכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא. אמר מר, כיוצא בשלמים, מה הניעו? אמרנו שאם לא שהיינו לומדים שמרבים מבשר וזבח, מרבים את כל סוגי הקורבנות שיש להם מתיר, היינו אומרים שרק דבר שדומה לשלמים, רק אותו היינו מרבים. איזה דבר? דבר שנאכל לשני ימים ולילה אחד. איזה עוד קורבן חוץ משלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד? אומרת הגמרא, מה הניעו? איזה עוד קורבן? בכור דנאכל לשני ימים ולילה אחד. זה הקורבן בכור, שהוולד הראשון שנולד לבהמה, יש בו קדושת בכור ומקריבים אותו למזבח. כמה זמן אפשר לאכול את הבכור? שני ימים ולילה אחד. אני הייתי אולי מרבה רק את הבכור, אכן התורה באה ואומרת לי, לא, גם שאר הקורבנות אפשר לרבות מהריבועים של מבשר, זבח וכו'. במאי עתי, שואלת הגמרא, במה אנחנו מרבים? איך היינו מרבים את הבכור מקורבן שלמים? אי במה מצינו, אם אתה היית רוצה לרבות בכור בבניין אב זה נקרא, דיינו כמו שרואים בקורבן שלמים שנאכל לשני ימים ולילה אחד ששייך בו דין פיגול, ככה גם בבכור הוא נאכל לשני ימים ולילה אחד יהיה שייך בו דין פיגול. כאילו בגלל שהם דומים, לא צריך שאחד יהיה יותר קל או יותר חמור, בגלל שהם דומים, בגלל זה מרבים אחד מהשני. אומרת הגמרא, הם לא כל כך דומים בכלל, למה? כי איקה למפרח, אפשר לפרוח ששלמים הוא שונה מבכור. מה לשלמים שהם טעונים סמיכה? שלמים, כשמקריבים אותו למזבח, צריך להישען עליו, הבעלים צריך להישען עליו בכל כוחו. זה נקרא סמיכה. מה עוד? ונסחים, ביחד עם הקורבן שלמים מביאים יין לנסח על המזבח. מה עוד? ותנופת חזה ושוק. הרי לפני שהכהן מקבל את החזה והשוק של הקורבן שלמים, שלא יקבל שוק. אז פשוט מאוד היו, הוא כן היה מקבל, היו פשוט, הבעלים יחד עם הכהן היו מרימים את החזה והשוק, שזה למעשה המתנה של הכהן, וככה היו עושים תנופת חזה ושוק, אחרי זה הכהן היה לוקח את החלקים האלה שהם מגיעים לו בתור אחד מה-24 מתנות כהונה. זה יש רק בקורבן שלמים, ואין את זה בקורבן בכור, בכור הוא מקבל את הכל, הכהן הרי מקבל את כל הבשר של הבכור. הבכור נאכל לכהנים. מצלצל מהמשנה של איזו מקומן, פרק איזו מקומן. בכל אופן, אז אם כן, קורבן שלמים וקורבן בכור לא דומים, אז למה שנרבה את זה מבניין אב? אז אי אפשר לרבות אותה מבניין אב, אז באיזה צורה כן? אלא אומרת הגמרא, מאי מאכול יאכל. אם לא שהיינו מרבים את שאר הקורבנות, והיינו מרבים רק קורבן בכור מקורבן שלמים, היינו מרבים את זה מכלל ופרט וכלל, מהמילים מאכול יאכל. שהפסוק אומר, ואם מאכול יאכל מבשר זבח שלמיו. אכול, מה הוא יאכל? כל סוג קורבן. יאכל, גם זה כל סוג קורבן. שלמים זה דווקא שלמים. אז יש פה כלל ופרט וכלל. מרבים כל דבר שדומה לפרט. מה הפרט שלמים? מה דומה לפרט? בכור. למה? כי גם הוא נאכל לשני ימים ולילה אחד. אז הוא הכי דומה מבין שאר הקורבנות. אמנם הוא לא דומה ב-100%, כמו שכבר אמרנו, שאין בו נסחים, אין בו תנופה, אין בו סמיכה. אבל בכל זאת, יחסית לקורבנות אחרים הוא הכי דומה, אז אני הייתי מרבה אותו מכלל ופרט וכלל. אבל עכשיו כמובן, כשאנחנו כבר ריבינו מבשר וזבח, וריבינו את כל הקודשים, אז כמובן לא צריך להשתמש עם הכלל ופרט וכלל הזה. אבל בכל אופן לפני כן, שואת הגמרא, איך בכלל לומדים מכזה כלל ופרט וכלל? זה הרי כלל הוא כלל ופרט. כי הרי יש פה, אם יאכול זה כלל, יאכל זה עוד כלל, הם כתובים אחד ליד השני, הפרט כתוב רק אחר כך. זאת אומרת, הפרט ברח משתי הכללים. זה לא שיש פה כלל באמצע פרט ואחר כך עוד כלל, אלא שתי הכללים הם מחוברים, והפרט נמצא בחוץ אחר כך. איך אתה לומד כזה דבר כלל ופרט וכלל? אומרת הגמרא, והרי אנא תרי כללי תסמיך הדד אינינו. הרי הם שתי כללים שכתובים אחד ליד השני, אז איך אתה לומד אותם מכלל ופרט וכלל? אומרת הגמרא, כן, אני כן לומד כזה דבר כלל ופרט וכלל. אמר רבא, כדי אמרי במערבה, בארץ ישראל אמרו, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, כל מקום שיש שתי דברים כלליים שסמוכים אחד ליד השני, והפרט כתוב אחר כך, אתל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. אתה עושה כאילו שהפרט כתוב ביניהם, ואתה מכניס אותו ביניהם ועושה את הלימוד של כלל ופרט וכלל. לכן היינו מרבים, ואם יאכול זה כלל, שלמיו, פרט, יאכל עוד כלל, מרבים כל דבר שדומה לשלמים, בחור שנאכל לשני ימים לילה אחד, גם כן שייך בו דין פיגול. אבל כמובן, כמו שכבר אמרנו, לא צריך להגיע לכלל ופרט וכלל הזה, כי כבר מהמילה מבשר מרבים את כל הקורבנות האחרים. אומרת הגמרא, שאר הדברים שלמדנו בברייתא, עד שאני מרבה לוג שמן של מצורע. זאת אומרת שהברייתא רוצה לרבות את אותו לוג, אותו כמות של שמן שהמצורע מביא, לומר שגם בו שייך דין פיגול. מי סובר שבלוג שמן של המצורע יש דין פיגול? רק רבי מאיר. אומרת הגמרא, המני רבי מאיר היא. איך אנחנו יודעים שזה דעת רבי מאיר? דתניא, לוג שמן של מצורע חייבים עליו משום פיגול. איך מפגלים למעשה את הלוג שמן של המצורע? הרי פיגול הכוונה כשחושבים מחשבת חוץ לזמנו. מתי חושבים מחשבת חוץ לזמנו? הרי איך מביא המצורע את הלוג שמן? ביחד עם הקורבן השם. אז כשמקריבים את הקורבן השם, אם הכהן חישב מחשבת חוץ לזמנו, אז לא רק השם יהיה פיגול, אלא גם הלוג שמן יהיה פיגול. ככה דברי רבי מאיר. אז אם כן, רואים שהברייתא הזאת לא הולכת לפי דעת רבי מאיר, כי היא כוללת את הלוג שמן של המצורע ביחד עם הדברים ששייך בהם דין פיגול. אימא, סייפה, אם ככה, בוא תאמר את הסייפה של הברייתא. מוציא אני מנחת נסחים. נסחים, לפי דעת הברייתא, לא מביאים, לא שייך בהם דין פיגול במחשבת חוץ לזמנו. וגם מר, גם אדם, בסדר. אבל זה שאנחנו רואים שנסחים לא שייך בהם דין פיגול, מה זה אומר? שזה לא לפי דעת רבי מאיר. התן רבנן, דתניא, נסקי בהימה, נסחים שמביאים ביחד עם הבהימה, ביחד עם הקורבן, מביאים יין לניסוך, חייבין עליהם משום פיגול, לפי דעת רבי מאיר. כן יש בהם פיגול כשחושבים מחשבת חוץ לזמנו. מתי? מפני שדם הזבח מתירה להיקרב, דברי רבי מאיר. כיוון שכשמקריבים את הקורבן ש... איתו הביאו את הנסחים, אם חישבו מחשבת חוץ לזמנו על הקורבן, גם הנסחים מתפגלים ביחד עם הקורבן, לפי דעת רבי מאיר. אם כן, מה שכתוב פה בברייתא שלא שייך בנסחים פיגול, זה לא לפי דעת רבי מאיר. אבל לכל פנים, אלה שחולקים על רבי מאיר אמרו לו, ולא אדם מביא את צבחיו היום, הוא נסחין מכאן ועד 10 ימים. מה אתה אומר? שכשהכהן חושב מחשבת פיגול על הקורבן, אז גם הנסחים יהיו פיגול? למה? הרי אפשר להביא קורבן היום, ואת הנסחים אפשר להביא 10 ימים אחר כך. אז למה באמת שיהיה קשר בכלל בין הנסחים לבין הבשר של הקורבן? הקורבן באמת אנחנו מסכימים איתך שהוא יהיה פיגול, אבל הנסחים אין לו כזה קשר עם הקורבן שיצטרך גם שהוא יהיה פיגול. אמר להם, רבי מאיר ענה לדעת חכמים, אף אני לא אמרתי אלא בבאים עם הזבח. אני לא דיברתי שיהיה דין פיגול באותם נסחים שבאים בנפרד מהקורבן. אני דיברתי על דווקא נסחים שבאים ביחד עם הקורבן באותו זמן, הם באמת הופכים להיות פיגול במחשבת חוץ לזמנו שחשבו על הקורבן. מה בכל אופן יצא לנו פה מכל הברייתא הזאת? שלפי דעת רבי מאיר, כמו שהוא סובר שלוג שמן יש בו דין פיגול, גם נסחים יש בו דין פיגול. הברייתא מרבה לוג שמן וממעטת נסחים. אז בזה שהיא מרבה לוג שמן היא הולכת לפי דעת רבי מאיר, בזה שהיא ממעטת נסחים היא הולכת לפי דעת חכמים. מה, אז הרישא והסיפא זה לא באותו דעה? אמר רב יוסף, המני רבי היא. המאני רבי היא. פה למעשה זה הולך לפי דעת רבי, שהוא סובר כמו דעת רבנן, שמכיוון שאפשר להביא את הנסחים מחר, לכן אין בהם דין פיגול. אז אם כן, למה לגבי לוג שמן הוא סובר שיש בו כן דין פיגול? דתניה, לוג שמן של מצורה, מתנותיו שרו לי. הסיבה של לוג שמן של מצורה, אנחנו מחלקים מנסחים, נסחים לא שייר בדין פיגול. האמת היא ככה, לפי דעת רבי, כשאתה רוצה לפגל איזשהו קודשים, צריך שהמחשבת פיגול יהיה באותו קודש. הקורבן, חשבת על הקורבן מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן יהיה פיגול. יין, אתה חושב על הקורבן מחשבת חוץ לזמנו, היין לא אמור להיות פיגול, כי הרי היין אין לו קשר ישיר עם הקורבן, אתה יכול הרי להביא אותו מכאן ועד 10 ימים, כמו שרבנן טענו. אז למה לוג שמן, יש בו כן דין פיגול? כי בשמן עצמו, לפי דעת רבי, שייך לחשוב מחשבת חוץ לזמנו. מתי? מתי שנותנים את המתנות של השמן. רבי אומר, לוג שמן של מצורה, מתנותיו שרו לי. הרי היו מזים מהשמן 7 הזעות בתוך ההיכל. אם הכהן בזמן שהוא הזה את 7 הזעות האלה חשב שאת השמן יאכלו חוץ לזמנו, אז באמת יהיה שייך בו פיגול. ומתנותיו שרו לי, מתנותיו מפג לי. זאת אומרת, למעשה ככה, רבי, בוא, צריך פה לחלק, זה מאוד חשוב, רבי לא דיבר על פיגול. רק אנחנו מתרצים שזה הולך לפי זה שכתוב שהשמן שייך בו דין פיגול, אנחנו מדמים את זה לרבי. רבי אומר דבר פשוט, הוא אומר, מתי, רבי אומר, מה מתיר? כן? רבי אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אומר ככה, לוג שמן של מצורה, המתנות שנותנים מהשמן מתירות את השמן באכילה. הוא לא אומר פיגול את האמת, צריך פה לתקן. הוא לא אומר שהלוג שמן, המתנות שנותנים 7 מתנות בתוך ההיכל מפגלות את הקורבן אם חישבו חוץ לזמנו. רבי אומר דבר אחר, הוא אומר שברגע שנתנו 7 מתנות בתוך ההיכל, אז השמן הזה נהיה מותר. הוא מותר עכשיו באכילה לכהנים. עכשיו, מזה רב יוסף בא ואמר, שמזה, אם רבי אומר שהמתנות של השמן מתירות אותו, כנראה שאם יחשבו בשעת נתינת המתנות של השמן בהיכל מחשבת פיגול, כנראה שגם רבי יסכים שזה יהיה פיגול, השמן יהיה פיגול. ככה דעתו. מדי מתנותיו שרו לי, מתנותיו מפג ללי. מזה שאתה רואה שהמתנות שנותנים מהשמן בתוך ההיכל, 7 הזעות כנגד הפרוכת, הן מתירות אותו, 7 מתנות לפני השם, זה מה שמתיר את השמן, אם כן, גם המחשבה שהוא יחשוב באותו זמן שהוא נותן את המתנות של מחשבת פיגול, זה גם יפגל את הקורבן, אבל זה חידוש שרבי יוסף רצה להלביש על דברי רבי. דתניה, איפה רואים שבאמת ככה סובר רבי, שהמתנות שנותנים מהשמן, זה מה שמתיר את השמן? לוג שמן של מצורה מועלין בו, זאת אומרת שחייבים עליו משום מעילה אם נהנים מהשמן, המצורה הלך הביא שמן לבית המקדש, הגיע איזה אחד נהנה מהשמן, הוא יהיה חייב משום מעילה, מועלין בו, וזה רק עד שיזרוק אדם, עד מתי שזרקו את הדם של הקורבן השם, משנזרק אדם לא נהנים ולא מועלים, אחרי שזרקו את הדם של הקורבן השם של המצורה, כבר יותר באמת לכתחילה אסור ליהנות מהשמן, כי זה עדיין צריך לתת מזה את המתנות בתוך ההיכל וכולי, אבל גם אם מישהו כן נהנה מזה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. המעילה זה קורבן השם מעילות, צריך להביא קרן וחומש לכהנים, לבדק הבית, זה לא פשוט בכלל, אבל סובר תנא קמא שלא שייך פה דין מעילה בדיני שמן, באותו שמן ברגע ששחטו את הקורבן השם וזרקו את הדם של הקורבן השם של המצורה. רבי אומר, מועלים עד שייתן מתנותיו. רבי סובר שיש כן דין מעילה באותו שמן, אפילו אחרי שזרקו את הדם של הקורבן השם, ומתי כבר לא יהיה בו דין מעילה, רק מתי שנתנו את המתנות של השמן, 7 מתנות כנגד לפני השם בתוך ההיכל, רק אחרי שנתנו שבע הזעות מהשמן, אז אותו שמן כבר לא יהיה בו דין מעילה יותר. אבל מה? ושבין שאסור באכילה מדרבנן, אסור לאכול את אותו שמן, עד מתי? עד שייתן מתן שבע ומתן בעונות. עד שהכהן הולך ומזה שבע הזעות לפני השם, ועדיין זה לא מספיק בשביל שיהיה מותר לאכול את השמן, צריך גם כן לתת על הבוען של המצורע, על האגודל של המצורע, צריך לעזות מהשמן, על הבוען של היד ועל הבוען של הרגל, וגם על השפיץ של האוזן, צריך לתת לו את העזה מאותו שמן, ורק אז אפשר לאכול את מה שנשאר מהשמן הזה. טוב, אז אם כן, זה דברי רבי. צריך להפריד. רבי אומר דבר אחד, הוא לא מדבר על פיגול. רבי מדבר על מתי מותר לאכול את השמן של המצורע. אומר רבי, מתי זה נהיה מותר? מתי שנתנו את שבע המתנות, שבע הזעות בתוך ההיכל מהשמן. עכשיו, רב יוסף בא ולמד מזה שכנראה גם יועיל מחשבת פיגול בזמן שמזים מאותו שמן. אמרו קמי דרבי ירמיה. אמרו לרבי ירמיה את החידוש של רב יוסף שהוא רצה להלביש על רבי, שמכיוון שרבי סובר שהמתנות של השמן מתירות את השמן באכילה, אז גם המתנות יכולות לפגל את השמן שיהיה בו דין פיגול, אם חשבו בשעת ההזעה שהולכים לאכול את השמן חוץ לזמנו. אמר, אז כשהוא שמע מזה רבי ירמיה, אז הוא התבטא, גברא רבא כרב יוסף למה כעמילתא, אחד כל כך גדול, אדם כל כך גדול שהגמרא קוראת לו סיני, שהוא היה בקי בכל התורה כסיני, שהוא היה מר הדחיתיה, הוא היה בעל החיתים, זאת אומרת הוא ידע אין סוף של דברי תורה, הוא יגיד כזה סברה, למה כעמילתא? למה באמת לא? הרי לוג הבא בפני עצמו. מה קורה כשמביאים את הלוג שמן בפני עצמו? איך אפשר להביא לוג שמן בפני עצמו? מה זאת אומרת? יום אחד מהאדם בבוקר מחליט להביא לוג שמן לבית המקדש? זה לא עובד ככה. אלא מדובר פה במצורע שבא ותיאר את עצמו. הוא הביא את כל הקורבנות שמצורע צריך להביא. אגב, פה מדובר על קורבן השם. דהיינו זה ברגע שהמצורע נטמע. הוא הביא את כל הקורבנות שהוא צריך להביא, בסדר, אבל את הלוג שמן הוא עדיין לא הביא. מתי הוא הביא את הלוג שמן? אחר 10 ימים. הוא הביא את זה אחר כך, בנפרד. דלקו לאלמה מתנותיו שרו לי. זה כולם מסכימים שזה מתי השמן יהיה מותר באכילה? רק אחרי שנתנו את המתנות, את השבע מתנות בתוך ההיכל, שבע הזעות, מהשמן, רק אז מותר לאכול את שאר השמן. ובכל זאת, ולא מפגלן לי, בכל זאת, אם הכהן בשעת שבע הזעות חושב שהוא מזה את השמן כנגד ההיכל, לפני השם, בתוך ההיכל, הוא מזה את השמן על מנת שאת שאר השמן יאכלו חוץ לזמנו, הרי לא יהיה פה דין פיגול, למרות שהשמן מתיר. למרות שההזעות האלה מתירות את השמן, בכל זאת לא יהיה בהם דין פיגול, אז כל היסוד של רב יוסף נופל. מה אתה רב יוסף אומר? שבגלל שרבי סובר שהשבע מתנות מתירות את השמן, לכן זה גם כן שייך פה דין פיגול בשעת ההזעות, מה פתאום? הרי יש דבר שכולם מסכימים שההזעות מתירות את השמן. מתי? כשהשמן בא בנפרד, אחרי 10 ימים. ובכל זאת אנחנו רואים שלא שייך בו דין פיגול. דתניה, לוג שמן. הלוג שמן שבא ביחד עם האשם של המצורע, מה שמתיר אותו, ככה, לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול. לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול, מפני שדם האשם מתירו לבעונות, דברי רבי מאיר. ברגע שהלוג שמן בא ביחד עם הקורבן השם, שייך באותו לוג שמן דין פיגול. מתי? מכיוון שמביאים אותו ביחד עם הקורבן השם של המצורע, והשם הזה, כשהכהן זורק את הדם, הרי נהיה מותר גם הלוג שמן. זריקת הדם מתירה את הלוג שמן, לכן הפיגול שחושבים בשעת הקורבן של האשם, מועילה לפגל גם את הלוג שמן. זה דברי רבי מאיר. כי הרי הלוג, זריקת הדם, זריקת הדם שזורקים, עוד פעם, זה לא מתיר לאכילה, זריקת הדם שזורקים מהקורבן השם, מתיר את השמן שיהיה אפשר עכשיו לעזות ממנו על הבעונות, לנו לגודלים של המצורע, בשביל לתאר את המצורע. רק בגלל שזרקו את הדם של, של האשם על, על המזבח, זה התיר למעשה את השמן שיוכלו אחרי זה לעזות בו על הבעונות של המצורע. אמרו לו לרבי מאיר, והלו אדם מביא אשמו עכשיו ולוג, ולוג מכאן ועד 10 ימים, איך אתה בא ואומר שהלוג שמן, מה שמתיר אותו זה האשם, ולכן גם האדם של האשם מפגל אותו? הרי יכול להיות מציאות שמביאים את הלוג שמן אחרי 10 ימים מאז שהביאו את האשם, אז אתה רואה שהלוג שמן לא תלוי דווקא בקורבן אשם. אמר להם רבי מאיר, אף אני לא אמרתי אלא בבי עם האשם. אני באמת דיברתי דווקא, אני דווקא דיברתי באמת כשהלוג שמן בא ביחד עם הקורבן אשם, אז כשחשבו על הדם של האשם מחשבת פיגול, גם הלוג שמן מתפגל ביחד איתו. אלא, אמר רבי ירמיה, בכל אופן, אז אם כן, אומר רבי ירמיה, כל היסוד של רבי יוסף נופל. מה רבי יוסף רצה להגיד? שבאמת הברייתא הולכת לפי דעת רבי, לפי דעת רבי. אז הלוג שמן של המצורע, מה הסיבה ששייך בו דין פיגול? מכיוון שהמתנות שנותנים, 7 מתנות בתוך ההיכל, הם אלה שמתירות את השמן, אז הם גם כן יפגלו את השמן. ואם כן, בלוג שמן שייך דין פיגול. לעומת זאת בנסחים, שאין בתוך הנסחים עצמם דבר אחר שמתיר אותם, אז לא שייך בהם דין פיגול. אז רבי ירמיה הקשה על רבי יוסף, מה אתה מדבר? מה אתה אומר שבגלל שהלוג שמן, המתנות שלו מתירות את השמן, אז אם כן, הם גם מפגלות אותו? זה לא ראיה, כי אנחנו יודעים שלוג שמן בא בפני עצמו, כולם מודים שמה שמתיר את הלוג שמן זה המתנות שנותנים ממנו בהיכל, ובכל זאת לא שייך בו דין פיגול. אלא אמר רבי ירמיה הסבר אחר. אלא אמר רבי ירמיה, לעולם רבי מאיר היא. באמת הברייתא הולכת לפי דעת רבי מאיר, שהוא סובר שגם בלוג שמן של מצורע וגם בנסחים שייך דין פיגול כשמפגלים בקורבן שלהם, שהם באים כמובן ביחד עם הקורבן. ושמים מכאן נסחים. וזה שכתוב פה שנסחים לא מפגלים בהם, צריך למחוק את זה באמת. זה תירוץ אחד. אמר אביי, לעולם לא תסמה. באמת לא צריך למחוק את המילה נסחים, אלא מה? בעצם מלמדים כאן שתי דברים. מלמדים גם על שכתוב לוג שמן, הוא כולל גם את הנסחים. וכשכתוב נסחים, הוא כולל גם את הלוג שמן. ואם ככה יוצא שיש פה סתירה כפולה לכאורה. כי כתוב על הלוג שמן ששייך בו דין פיגול, ואתה אומר שגם בנסחים אם כן יש, לו, יש פיגול, כי הרי לוג שמן כולל את הנסחים. וכשכתוב שנסחים אין בהם דין פיגול, זה כולל את הלוג שמן שגם בו אין דין פיגול. אז רגע, אז מה, גם בלוג שמן וגם בנסחים יש דין פיגול או אין דין פיגול? אמרת הגמרא, תלוי מתי. ותנא לוג הבאים מהשם, והוא הדין נסחים הבאים עם הזבח. מה שכתוב בהתחלה שבלוג יש דין פיגול, מדובר דווקא בלוג שבא ביחד עם הקורבן אשם. וכוללים בזה גם נסחים שבאים ביחד עם הקורבן שלהם, שבהם כן שייך דין פיגול. כי רבי מאיר אומר שברגע שהנסחים באים ביחד עם הקורבן, או הלוג בא ביחד עם האשם של המצורע, אז כשמפגלים בדם, יש פיגול גם כן בשמן או ביין. ואם כן, ועד ארתן הנסחים הבאים בפני עצמם. אחר כך שכתוב שנסחים אין בהם דין פיגול, זה הכוונה כשהם באים אחרי 10 ימים, או כשבאדם מתנדב נסחים, הוא יכול להביא נסחים לבד לבית המקדש, אז באמת לא שייך בו דין פיגול. והוא הדין, והוא הדין גם כן ללוג הבא בפני עצמו, וזה בא לרבות גם לוג שמן, כשהוא לא בא ביחד עם הקורבן של המצורע, אלא שהוא בא אחרי 10 ימים, גם שם נאמר שלא שייך דין פיגול, לפי דעת רבי מאיר. למדנו בברייתא, חטאת העוף, דמה מתיר את בשרה לכהנים. למדנו שכשמביאים קורבן חטאת מעוף, כשזורקים את הדם של הקורבן חטאת, מותר כבר לכהנים לאכול את הבשר של הקורבן חטאת. רגע, קורבן עוף נאכל לכהנים? חטאת העוף נאכלת לכהנים? שואלת הגמרא, מינה הנמילי. מאיפה לומדים את הדבר הגדול הזה, את החידוש הזה, שגם את הבשר של העוף, שזה קורבן חטאת, מביאים לכהנים? עכשיו הגמרא מרחיבה את בדיני 24 מתנות הכהונה. לפני שניגש לסוגיה, נקרא את הפסוק כדי שנהיה בעניינים כשהגמרא תבוא ותדרוש אותו. הפסוק אומר ככה, כבר אמרנו, ספר במדבר, פרק י"ח, פסוקים ט' ו-י'. אומרת התורה, דרך אגב, הפסוק הזה פה מדובר מיד אחרי המחלוקת של קורח והדתו, מחדדים שוב את הזכויות של אהרון הכהן. קורח רצה לערער על הכהונה. יש ספרי במדבר, עוד קוף יוטט, הוא מביא דבר כזה, כמה שלמעשה יוצא, מה שיוצא פה שדווקא זה שנתנו לאהרון הכהן איזשהו סוג של מכה, זה מה שלמעשה גרם לו לרווחים אדירים. הוא מביא משל לאדם שנשברה רגל פרתו ונפלה. אחד הולך עם הפרה, חורש איתה, עושה איתה איזה עבודה. באמצע הדרך ככה הוא כבר כולו עייף, מזיע, פתאום הפרה שלו קיבלה מכה, הוא מקווה שזה מכה שתעבור, לא, כל הרגל שלה נשברה. וואו, מה עושים עכשיו? בשביל מה, מה זאת עשה השם לנו? מתחיל לחשוב. לא חושב, הכל בסדר, מה שהשם עושה, הכל לטובה, השתבח שמך לעד מלכנו. טוב, ואז הרגל של הפרה נשברה, אז הוא מתכופף לראות מה אפשר לעשות, אולי לעשות לה איזשהו קרש, לתקן, להחזיק לה את הרגל או משהו, בשביל לרפא לה את הרגל, מתכופף, הוא רואה משהו פה באדמה, נראה לו שונה מכל האזור. זה קצת יותר רך. הוא מתחיל לחפור, חופר, מספר המדרש, כשהלך להעלותה, מצא מתחתיה מטמון. כשהוא בא להעלות את הפרה ולרפא אותה, פתאום הוא מצא מטמון. או-הו, ביליארדים יש פה. הוא אומר, או-הו, לטובתי נשברה רגל פרתי, הוא אומר. בסך הכל מה הוא הרוויח פה? כל כך הרבה, בזכות זה שנשבר הרגל של הפרה. אותו דבר גם כאן. אהרון הכהן, באו פתאום מתקיפים אותו על הכהונה והכל. מה, בשמה זה חסר כל הדברים האלה? לא, מיד אחר כך אומרת התורה, 24 מתנות כהונה. באים לחדד את הזכויות של אהרון הכהן. אומר הפסוק, זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, לאהרון הכהן. מה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש? מה, אתה הולך לקבל איזה זכויות? או-הו. אבל שימו לב כמה פעמים התורה פה כותבת את המילה כל. כל קורבנם, לכל מנחתם, ולכל חטאתם, ולכל אשמם. 4 פעמים. הפסוק ממשיך, אשר השיבו לי, קודש קודשים לך ולבניך, וקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. בכל אופן, התורה נותנת את הזכויות של אהרון הכהן, הכל, אהרון הכהן הולך לקבל. עכשיו הגמרא הולכת לדרוש, למה צריכים לכתוב כל כך פעמים את המילה כל. תנא לוי, כל קורבנם, לרבות לוג שמן של מצורע. למה לוג שמן של מצורע, למה שמן קוראים לו קורבן? כשכתוב שם והקריב אותו, לשון של הקרבה, ששם מדברים גם על הלוג של השמן, אז אם כן, כל קורבנם בא לרבות שהכהנים מקבלים גם את אותו לוג שמן, מה שנשאר ממנו. הלאה. לא הלאה, רגע. סלקלת החמינה. מן האש כתב רחמנה. הרי התורה אומרת, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש. מה שהיה על האש, מגיע לך לקבל מה שנשאר ממנו. קורבנות. אבל אולי שמן שלא היה על האש, אולי נגיד שלא נותנים את זה לכהן את המתנות האלה. לכן כתוב כאן, לכל קורבנם לרבות את אותו לוג שמן. כמה שמלן שהוא כן מקבל את הלוג שמן. לכל מנחתם. מה זה בא לרבות? מנחת העומר. אנחנו סופרים ספירת העומר 49 ימים. מה זה? זה בגלל שביום הראשון של חול המועד פסח היו מניפים מנחת עומר. מנחה שנקראת מנחת העומר, ברגע שהיו מניפים את המנחה הזאת, היו מתירים את כל התבואה החדשה שגדלה במשך החורף. כי הרי יש את ההלכה שחדש אסור מהתורה. מה פירוש? כל התבואה החדשה שגדלה, אסור לאכול אותה מהתורה. לא, מה נעשה אם זה נזרוק את זה? הרי תמיד יש חדש. לא, התשובה היא עד יום ראשון של חול המועד פסח, כל התבואה החדשה אסורה. ברגע שהרימו את מנחת העומר, אז זה מתיר את כל התבואה החדשה. המנחה הזאת, מה שנשאר ממנה למי נותנים? לכהנים, יפה מאוד. הלאה, מנחת קנאות. אדם שיש לו ספק על אשתו, אולי לא לגמרי בסדר, אולי היא קצת מזייפת, כמו שאומרים, עם אדם אחר, אז פשוט מאוד מביאים מנחה, בגלל שבעלה קינה לה, קינת השם צבקות. את המנחה, שתי המנחות האלה, הם לא באים בשביל לחפר. הם באים, אחד בא להתיר, המנחת העומר בא להתיר את כל התבואה, מנחת קנאות בא רק לברר, האם היא צדקת או שחלילה לא. אז אם כן, זה שתי מנחות שלא באים לחפר, ובכל זאת ניתן לכהנים. למה זה ניתן לכהנים? הרי ניתן להם רק דברים לחפר. מרבים את זה מהמילה לכל מנחתם, אפילו מנחות כאלה, מרבים כל גם המנחות שמתירות ובאים לבדוק. סל קלת החמינה כתוב, ואכלו אותם אשר כופר בהם. איזה מתנות נותנים לכהנים? דווקא דברים שבאים לכפר. מאיפה לומדים את זה? שכתוב אשר כופר בהם, דווקא דברים שבאים לכפרה. ומנחת העומר לא בא לכפרה, אלא להתיר את החדש. להתיר עתיה. ומנחת קנאות, למה בא מנחת קנאות? לברר אבון כעתיה, לברר שבעזרת השם אין אבון. אז אולי הייתי חושב שהדברים האלה לא שייכים בכלל למנחות שניתנים לכהנים, כי זה הרי לא לכפר. אולי זה לא בכלל המנחות שניתנים לכהנים כי הם לא באים לכפר, לכן כמה שמלן שזה כן ניתן לכהנים. הלאה, השלישי, ולכל חטאותם. מה זה בא לרבות? חטאת העוף. שזה הבאנו הרי את כל הברייתא, שאפילו שזה עוף, החטאת העוף ניתנת לכהנים. סל גדלת החמינה, נבלה היא. רגע, למה באמת שעוף אנחנו לא ניתן לכהנים? מה שונה עוף מבהמה? אלא מה התשובה? העוף, לא שוחטים אותו, אלא... הכהן היה מגדל את הציפורן של האגודל מאוד מאוד ארוכה, וכשהיה מגיע העוף שצריך לשחוט, היו מולקים אותו, דיינו, שוחטים אותו עם הציפורן. כך אפשר לשחוט? מה פתאום? רק בשביל בית המקדש שתראו את זה. הייתי חושב, תשמע, בשביל קורבן זה בסדר, אבל בשביל שאתה תאכל כזה קורבן, איך תאכל דבר כזה? זה הרי לא נשחט, זה נמלק. אומרים, לא, זה מה שכתוב פה, המילה, לכל חטאותם בא לרבות אפילו חטאת העוף. כי סל קלת את החמינה נבלה היא, אני הייתי חושב שאולי היא נקראת נבלה, כי היא לא נשחטה כדין, היא רק נמלקה, לכן גם השמלן שכן ניתן לכהנים, הם יכולים לאכול את העוף הזה. לכל אשמם, מה זה בא לרבות? איזה אשמות? לרבות אשם נזיר תמה, ואשם מצורה. שתי הקורבנות האלה לא באים לכפר, אלא הם באים להכשיר. סל קלת את החמינה, להכשיר כעתו, הרי בשביל מה נזיר מביא אשם? כיוון שהוא קיבל על עצמו עכשיו נאמר 30 יום שהוא נזיר. מה זה אומר? אחד מהדברים לא הולך ללוויה, גם לא הולך לבית הקברות. אם מחפשים עניין, קחו מישהו אחר, אני לא יכול ללכת לבית קברות, הוא נזיר. בסדר גמור, אז אם הוא נזיר ופתאום באחד מהימים נסו למקומות קדושים, עברו על איזשהו כביש שנסלל על קברים. ודאי, הוא נטמע. מה עושים עכשיו? נזיר נהיה תמה באמצע ימי הנזירות. איי, איי, איי. הימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו. כל הימים שהוא מנע עד עכשיו, נופלים. בדרך כלל, מה נזיר היה חושב בכזה מצב? וואי, 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 בשביל מה קיבלתי את הנזירות הזאת בכלל? בשביל מה? עכשיו אני נתקעתי עם זה, במרכאות, נתקעתי עם זה עוד 30 יום. דרך אגב, זה מה שגמרא אומרת במסכת נזיר ונדרים, שבשביל זה שמעון הצדיק אף פעם לא היה אוכל קורבנות אשם של נזיר תמה. למה? הוא אומר, אלה תמיד היו מקבלים על עצמם נזירות ברווח, פתאום כשהם היו נטמעים, היו מתרבים עליהם ימי נזירות, כי הם צריכים שוב פעם למנות את כל ימי הנזירות שלהם מחדש, והם היו מתחרטים על זה, וואי, בשביל מה קיבלתי על עצמי נזירות? זה נראה לי כמו אדם שמביא חולין לעזרה, כי הוא לא באמת קיבל על עצמו להביא קורבן. כמובן שזה לא חולין לעזרה, אבל בגלל עמידת חסידות של שמעון הצדיק, הוא לא רצה לאכול מקורבן אשם של נזיר תמה. למרות שהוא היה כהן והיה מותר לו לאכול קורבן אשם. טוב, אז הוא באמת נטמע, צריך להביא קורבן אשם, ולהתחיל עוד פעם את ימי הנזירות. עכשיו, האשם הזה בא לחפר? זה לא בא לו לחפר, לא בא לחפר, זה בא רק להתיר אותו, שיוכל עכשיו להתחיל למנות את ימי הנזירות שוב. אז אם כן, אומר את הגמרא שלי, הייתי חושב שאולי זה לא ינתן לכהנים, כמה שמלן שזה כן ניתן לכהנים. מה עוד? אשם מצורה, מה זה בא לעשות? לתאר אותו, להתיר אותו, זה לא בא לחפר עליו. אז אם כן, הייתי חושב שזה גם לא ניתן לכהנים, לכן באה מילים לכל אשמתם, לכל אשמם, לרבות גם את את הקורבנות אשם האלה. אשם, שואלת הגמרא, אשם מצורה, מה אתה בא לרבות שזה ניתן לכהנים? בדיוקטיב בי, מה זה פסוק פה אומר, כי כחטאת והאשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא. זה מדובר פה על אשם מצורה, שנותנים אותו לכהן, למה צריך ריבוי מיוחד? אמרת הגמרא, אתה צודק, באמת לא צריך על זה ריבוי מיוחד, אלא לכל אשמם, מה זה בא לרבות? רק אשם נזיר, שהוא יהיה אלא לרבות אשם נזיר שהוא יהיה כמו אשם, שהוא יהיה כמו אשם מצורע. טוב, עכשיו אחרי שלמדנו את כל הארבע ריבועים כל, הגמרא עכשיו באה לרבות את הסוף של הפסוק שכתוב שם, אשר ישיבו לי קודש קודשים לך ולבניך. שגם אשר ישיבו לי, אומר הקדוש ברוך הוא, גם את זה אני נותן לך. איזה דברים צריך לתת לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, אשר ישיבו לי זה גזל הגר. טוב מאוד, גזל הגר. הפסוק אומר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו. טוב, לפני שנקרא את הפסוק. מה קורה? מה זה קודם כל גזל הגר? האדם גזל מגר, נותנים את הגזל לכהנים. מה זאת אומרת? גזל את הגר, שחזיר לגר. מדובר פה במקרה משולש. יש פה שיטת השלושה שלבים. שלב ראשון, אחד, אחרי שהוא גזל, אחד בא לבית הדין, אחד בא לחברו, אומר לו, מה זה, גזלת ממני שעון זהב ב$1,000? אז הוא אומר לו, מה פתאום? אומר לו, בוא, אני תובע אותך לבית דין, תשבע לי. הוא הלך לבית דין ונשבע לו. אז דבר ראשון, תבעו אותו, זה א', ב', הוא נשבע לשקר. ג', אחר כך הוא הודה, כן, נכון, אני גנבתי, גזלתי ממך שעון זהב. לא יודע, הייתי בקטנות דמוכין, כמו שקוראים לזה בברסלב, כן? הייתי, לא יודעת בדיוק למה. משום מה החלטתי לגזול ולשקר ולשבע לשקר, וואי וואי וואי. אחרי זה קיבלתי כזה דברי חיזוק, אני רוצה לחזור בתשובה, בעזרת השם, מי כאן ולהבא, יהיה הכל טוב בעזרת השם. הוא הודה, מה עושים עכשיו? זה לא רק גזל, הוא גם נשבע פה לשקר, פה הוא כבר הסתבך עם בית המקדש. ההוצאה לפועל של בית המקדש עכשיו נותנת לו מכתב אדום, עם כתב אדום, אתה מחויב עכשיו לשלם $1,000, פלוס חומש, נשבעת על השקר, זה לא צחוק, פלוס חומש, ואנחנו מעדכנים אותך שאתה חייב עכשיו להביא גם קורבן אשם, כמו אדם שנשבע לשקר, קוראים לזה אשם גזלות, אם קוראים את זה כל פעם באיזו מקומן, אשם מעילות, אשם גזלות, על זה מדובר. טוב מאוד, אתה צריך עכשיו להביא אשם גזלות וכל זה, בסדר גמור, אין בעיה, מקבל על עצמי, כל אשר יאמר השם נעשה, אין בעיה. טוב, מה קרה אבל פתאום? אותו אחד כנראה היה כבר היה זקן, כמו ימי מתושלח, נפטר, נגזל. הוא נגזל, למי אני עכשיו משלם את הכסף? אין בעיה, תשלם ליורשים שלו, אבל הוא גר. נו, תשלם ליורשים שלו? לא, אל תשאל, הוא התגייר בגיל מבוגר מאוד, הוא לא הספיק להביא עוד ילדים. אתה יודע, הרי גר שמתגייר זה כמו תינוק שנולד, הוא נולד בגיל 70, איך הביא? לא היה לו שום יורשים, כלום, לא היה לו. ההורים שלו כבר, ברגע שהוא מתגייר, אין לו קשר למשפחה הקודמת שלו בתור גוי, וילדים חדשים לא היה לו, אין לו שום יורשים. למי הולך הכסף? על זה אומרת הגמרא, זה גזל הגר, זה הולך לכהנים. תביא בקשת $1,000, עם עוד חומש, עוד 20%, עוד $200, תביא את זה בקשה לכהנים, וזה המתנה שקיבל אהרון הכהן. והפסוק אומר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, מה קורה עם ההוא שגזלו ממנו נפטר? האשם המושב להשם לכהן. האשם שצריך להחזיר להשם, במקום זה ייתנו את זה לכהן. וזה מה שכתוב כאן, אשר ישיבו לי, אותו כסף שהאשם המושב להשם, הולכים להחזיר את זה לי, אני נותן לך את זה מתנה. אהרון הכהן ובניו, פילי פלאים, איך אתה היית כל כך בסדר איתי בזמן של חטא העגל, כמו שהמדרש אומר כידוע, שבגלל שהוא היה מוכן למסור את העולם הזה והעולם הבא שלו בשביל עם ישראל. הרי מה היה שם? ממש בקצרצרה, כשחטא העגל עם ישראל באו אליו, בוא אהרון הכהן תעשה לנו עגל, אני אעשה לכם עגל, מצאתם את הבן אדם הנכון למעשה הנכון, אה? אני לא אעשה לכם בחיים עגל, אבל מה? הוא ראה את חור, שהוא היה גם כן כהן ונביא, הוא היה שחוט, כי גם הוא התנגד לעשות להם את העגל. אמר, אם עכשיו אהרון הכהן גם יתנגד, יארגו אותו גם. אמר, אני לא אעשה לכם את חטא העגל. מה למעשה מונח פה מאחורי הקלעים? אומר המדרש, שאמר אהרון הכהן, אם אני עכשיו הולך לעשות, אם אני אומר להם שאני לא עושה את העגל, הם יארגו את אהרון הכהן. אהרון הכהן פילי פלאים, מת על קידוש השם, הוא הולך למקום הכי גבוה בעולם הבא. אבל מה יהיה עם עם ישראל? אם יארג במקדש השם כהן ונביא, חלילה וחס, כליה לשונאיהם של ישראל, בלשון הפוכה כמובן. נורא נוראות. הוא היה מוכן להקדיש את העולם. עכשיו, מה יקרה אם אני כן עושה את העגל? אני יכול לאבד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. מה זה להחטיא את כל עם ישראל? הוא היה מוכן לאבד את העולם הזה והעולם הבא, העיקר בשביל מה? שעם ישראל לא יקשלו בדבר הנורא הזה שמורגים כהן ונביא. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רצית שיתעלה הסירחון בך ולא בבניי. חייך, שאתה הולך עכשיו לאכול את שיירי שולחני, אתה הולך לקבל את 24 מתנות הכהונה, פילי פלאים. אז קיבל אהרון הכהן 24 מתנות כהונה. הגזל הגר צריך להביא אותו לי, השם המושב להשם. אומר הקדוש ברוך הוא לכהן, וזה מה שכתוב בפסוק, אשר ישיבו לי קודש קודשים הוא לך הוא ולבניך. שלך הוא, זהו, עכשיו למה כתוב לך הוא? מה זה בא להוסיף המילה? אם נותנים אותו לארון הכהן, אז ודאי שזה יהיה שלו. זה בא לרבות, שלך יהיה אפילו לקדש בו את האישה, שזה יהפוך להיות ממון של הכהן, ממש כמו כל הכסף, כמו המשכורת שהוא מקבל, זה יהיה ממש ממון שלו. הוא יכול אפילו לקדש בזה אישה. אומרת הגמרא, תניא, רבי אליעזר, רבי אלעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי, לגבי פרים הנשרפים, פרים הנשרפים, כמו נזכיר לעצמנו, זה אותם קורבנות שאת הדם שלהם מזים בתוך ההיכל, חלק מהם אפילו זוכים שמזים מהדם שלהם בתוך קודש הקודשים. פיגל בדבר הנעשה בחוץ, מה קורה? אגב, כאן כל מה שכתוב בחוץ, הכוונה בעזרה, כי הרי צריך לעזות את הדם בתוך ההיכל, והחוץ הכוונה פה בתוך העזרה, כן? אז אם בפרים הנשרפים הוא פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל בדבר הנעשה בחוץ לעזרה, פיגל, הנה, פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל, ברגע שהכהן הלך וחשב מחשבת פיגול על אותם עבודות שבאמת עושים אותם מחוץ להיכל, אלא בתוך העזרה, באמת יש בזה דין פיגול, תכף הגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה, ואם הוא פיגל בדבר הנעשה בפנים, לא פיגל. אם הוא פיגל, חשב מחשבת פיגול על אחת מהעבודות שעושים אותם בתוך ההיכל, שזה הכוונה זריקת הדם, הוא לא פיגל, זה לא נחשב מחשבת פיגול. עכשיו הגמרא תבהב. כיצד? היה עומד בחוץ, הכהן עכשיו נמצא בחוץ, והוא שוחט, הרי את פרים הנשרפים לא היו שוחטים בתוך ההיכל, זה לא כבוד, היו שוחטים אותם מחוץ להיכל. היה עומד בחוץ בעזרה, בחוץ להיכל, הכוונה בתוך העזרה, ואמר, הרי אני שוחט, בשעת שחיטה, זה לא קרה דבר כזה, לא יכול להיות, כן? אבל אם היה קורה דבר כזה, הכהן אומר, עכשיו אני שוחט את הפרים הנשרפים על מנת לעשות, הנה בוא נראה, הרי אני שוחט לעזות מדמו למחר. אני הולך לעזות את הדם של הפרים הנשרפים, לא היום, אני הולך לעזות את זה בזאת השם מחר. מחר נכנס להיכל, נעשה את כל הזאת, עכשיו כבר מאוחר לי, אני לא רוצה. אתה עוד מתכוון לעשות את זה מחר. המחשבה שבשעת שחיטה הייתה לעזות את הדם מחר, זה מחשבת חוץ לזמנו, אולי זה צריך להיות פיגול. לא, עכשיו בא רבי יוסי הגלילי ומחדש שזה לא יהפוך להיות פיגול. יש כאלה שלא גורסים הגלילי, רבי יוסי, כן? כן, ככה מובא פה בגיליון, וגם בשיטה מקובצת, רבי יוסי. בכל אופן, אז הוא בא ואומר, זה לא פיגול, למה? כי הוא פיגל על עבודה שנעשית בתוך ההיכל, לא בתוך ההיכל, כן, לא שייך בזה דין פיגול. שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים, לא פיגל. ברגע שהוא חושב בשעת שחיטה שהוא שוחט מחוץ להיכל, שההזעה שאמורה לעשות בתוך ההיכל תעשה חוץ לזמנו, זה לא נחשב מחשבת פיגול, כי הוא פיגל בדבר שנעשה בפנים, בזריקת הדם שמזים בתוך ההיכל. אבל אם היה עומד בפנים, בשעת ההזעה של הדם, הרי הוא מזה את הדם בתוך ההיכל, ובשעת ההזעה הוא אומר, ואמר הרי נמזה על מנת להקטיר אמורים, להקטיר את האמורים שאני אמור להקטיר על המזבח, הרי אינו, לא מקטירים אמורים בכלל בתוך ההיכל, אלא תמיד הם מקטירים אמורים רק על המזבח החיצון. אני מזה עכשיו את הדם על מנת שאת האמורים שאני הולך להקטיר, או לשפוך שיריים, את השיריים שאני אמור לשפוך משערי הדם, גם זה שופכים הרי על המזבח החיצון, זה אני אעשה מחוץ לזמנו, למחר, אז גם כן לא פיגל, אפילו שזה למעשה דבר שנעשה בחוץ, זה לא, אבל הוא לא חשב בחוץ, הוא חשב בפנים. שמחשבה בפנים, בדבר הנעשה בחוץ, לא מפגלת. אבל אם היה עומד בחוץ והוא שחט, ואמר, הרי אני שוחט, לשפוך שיריים למחר או להקטיר אמורים למחר, פיגל. אם הוא עכשיו שוחט מחוץ להיכל, והוא אומר, הרי אני שוחט, על מנת להקטיר את האמורים מחר. גם השחיטה וגם הקטרת האמורים עושים בעזרה, לא בהיכל. אז זה פיגול. או שאומר, הרי אני שוחט, על מנת לזרוק את שיערי הדם מחר. גם השחיטה וגם שערי אדם נעשית בעזרה מחוץ להיכל, אז פיגל. שמחשבה בחוץ, בדבר הנעשה בחוץ. כי הוא גם חשב בשעה שהוא עשה עבודה בחוץ, וגם על מה הוא חשב, על דבר, על עבודה כזאת שנעשית בחוץ, דיינו בעזרה. אמר רבי יהושע בן לוי, מה יקרא? מאיפה באמת לומדים את החידוש הזה של רבי יוסי, שלא חייבים משום פיגול אלא מחשבה בחוץ על עבודה שנעשית בחוץ? הפסוק אומר, כאשר יורם מישור זבח השלמים, שמורי קורבן של כהן גדול, העבודה שעושים איתה זה כמו באימורים של קורבן שלמים. שואלת הגמרא, וכי מה למדנו מישור זבח השלמים מעטה? הרי למעשה, בפר של כהן גדול, כתוב את כל האימורים שצריך להקטיר על המזבח. כתוב על החלב, כתוב על היותר את הכבד, על הכל, גם על הכליות, הכל כתוב. אז מה מלמדים למעשה על האימורים של פר כהן גדול מקורבן שלמים? אלא, באמת לא לומדים שצריך לעשות בפר כהן גדול איזשהו אימורים כמו שלמים, כי כבר הכל כתוב בפר כהן גדול. זה בא לרבות, מקיש פר כהן משיח לשור זבח השלמים. עושים מקש בין הכהן הפר, בין הפר של הכהן הגדול, של קורבן חטאת של כהן גדול, לבין שור זבח השלמים. מה שור זבח השלמים עד שיהיו מעשיו ומחשבותיו על המזבח החיצון? כמו שקורבן שלמים, כל העבודות הרי עושים מחוץ להיכל. אז אם כן, גם בשעת העבודה, גם המחשבה וגם העבודה שעליה חושבים, תמיד היא תהיה מחוץ לעזרה על המזבח החיצון. תמיד היא תהיה באותו מקום. השחיטה נעשית בחוץ, הקבלת אדם בחוץ, ההולכה בחוץ, הזריקה בחוץ, הכל בחוץ. הקטרת אמורים בחוץ, שפיכת שיריים בחוץ. אז תמיד המחשבה של פיגול, חושבים אותה בעבודה שנעשית בחוץ, על דבר שימשיך לעשות בחוץ, הכל על אותו מקום. אף פר כהן משיח, עד שיהיו מחשבותיו ומעשיו על המזבח החיצון. אותו דבר גם פר כהן משיח, המחשבה בשעת העבודה צריכה להיות תעודות עבודה שנעשית בחוץ, והמחשבה צריכה להיות גם על העבודה שנעשית בחוץ. ורק אז הקורבן יהיה פיגול, אפילו בפר כהן משיח, שהוא אחד מפרים הנשרפים. אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר, שאמר משום רבי יוסי, כמו שאמרנו פה באמת עכשיו, שפיגול זה רק אם חשבו מחשבת פיגול, גם על העבודה נעשית בחוץ, גם בעבודה נעשית בחוץ, על העבודה נעשית בחוץ. גם רב יוסף ככה, יש פה גרסה רב יוסף, אמר רב יוסף, שואלת הגמרא, לא, אמר רב יוסף, כשהוא שמע שאומרים שהלכה כרב יוסי, אז הוא שאל, הלכת למשיחה? מה, אתה מביא לי פה הלכה למעשה? איך צריך לנהוג כמו רבי יוסי? אתה מביא לי פה הלכה לימות המשיח? הרי ממילא אין לנו עכשיו קורבנות, אז מה, את מי מעניין כמו מי פוסקים להלכה? אמר לי אבאי, אלא מעתה כל שחיטת קודשים לא ליתנה, תסגור מסרת זבחים, אל תלמד בכלל מסרת זבחים, הכל פה לימות המשיח. אבל מה האמת? ודאי שצריך ללמוד הלכות של לימות המשיח. עד הרבה, זה מה שיביא את הגאולה, אומר החפץ חיים, שמתכוננים למשיח. אז אם כן, מה אתה אומר, מה הטענות שלך על זה שאני שואל אותך הלכות של זבחים? אלא דרוש וקבל שכר. תדרוש מסרת זבחים ויהיה לך שכר על זה. הכנה מדרוש וקבל שכר. אז גם פה ששאלתי אותך כמו מההלכה, זה חלק ממה שאני רוצה לדרוש בשביל לקבל שכר. אמר לי, אחי כאמין עליך. מה שהתכוונתי לשאול אותך, מה אתה אומר לי כמו מההלכה? הלכתה, למה לי? מה זה משנה לי כמו מההלכה? או לישנה אחרינה, אמר לי, ההלכה כאמינה, ולמעשה אין כל כך הבדל לכאורה בין שתי הלשנות, ששתיהם הכוונה, בסדר, אתה צריך ללמוד. אתה צריך ללמוד את המשניות, לדעת את זה בעל פה, את הגמרא לדעת בעל פה, את כל הראשונים, את כל האחרונים, נכון? אבל לדעת הלכה למעשה, זה לכאורה כרגע עדיין אז לא היית צריך לדעת. אז אם כן, היום בעזרת השם כבר צריך לדעת, כן? אוטוטו, אבל לכל פנים, אז הלכה למעשה שאלתי, למה אתה שואל אותי כמו מי ההלכה? אבל לכל פנים ודאי שרבא ברבוע בשם רב סבר שכן צריך לדעת את ההלכה למעשה, וזה חלק ממה שצריך ללמוד את ענייני הקורבנות, גם לדעת הלכה למעשה, ונפסק באמת למעשה, כמו דעת רבי יוסי, שבאותם קורבנות שמזים אותם בתוך ההיכל, צריך גם העבודה שאותה עושים כעת, וגם על העבודה שמחשבים עליה, מחשבת פיגול, שניהם צריכים להיות עבודות שעושים אותם מחוץ להיכל. עד כאן השיעור על דף מ"ד.